שהלימוד יהיה לעילוי נשמת חיים בן אסתר, הוא קרוב משפחה שנפטר אתמול, ושיהיה לעילוי נשמתו, השיעור הזה. הוא עצמו היה בן אדם באמת מיוחד במינו, הוא היה מרגיש שמאוד מאוד היה מחובר ללאום, ללאום. הוא היה עד גיל, אמרו לי אתמול הילד, הילד אמר לי שעד גיל 60 וכמה הוא שירת בצבא הגנה לישראל, בחיל הים. לא סתם, היה בחיל הים בכל מיני תפקידים על הים ממש, כן? והוא היה לו השקפת עולם מאוד מאוד, הייתי אומר, אהבת ארץ ישראל. זה היה משהו, כל מי שהיה מדבר נגד ארץ ישראל או משהו כזה, אהבת ארץ, אדם מאוד ישר, מאוד הגון, מאוד אמיתי. אז זהו, אתמול נפטר, זה לעילוי נשמתו, חיים בן אסתר, לעילוי נשמתו. אנחנו דיברנו פעם שעברה על העניין של מרים, דיברנו שהוא דיבר על הסלע, כן? דיבר או לא דיבר?
לא דיבר, אבל מרים לא דיברנו.
דיברנו על מרים
ואהרון. אז מה? באופן כללי, אבל לא דיברנו על ה... הבעיה לא דיברנו על
ה... לא.
כתוב בפרשה, כתוב בפסוק ז', פרק... כך, פסוק זייקן, וידבר אדוני למשה לאמור, קח את המטה והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקית את העדה ואת בעירם. קצת משונה לדבר על סלעים, מישהו דיבר פעם על הסלעים? רצה לכם, מה אתם אומרים? אבל משה רבנו מקבל ציווי, אומר, דברו אל הסלע, ויוצא מים, כן, השקיטה את העדה ואת בירה. מה הם עשו? ויקח משה את המטה מלפני אדוני כאשר ציווהו, ומה הוא עשה במקום לדבר? הוא דיבר, אבל איך הוא דיבר יפה או לא דיבר יפה? בוא נראה. ויקלו משה ואהרון, ויקילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע, ויאמר להם, שמעו נא אמורים, אמין הסלע הזה נוציא לכם מים. אתם לא מורים, למה? כשאמרו לעם ישראל, אנחנו עכשיו תראו, אנחנו נדבר אל הסלע וייתם מזה מים, לא האמינו מה אתם מדברים אל הסלע, אבל אתם לא אמרתם לי, איך אפשר לדבר אל הסלע? כי אתם צדיקים. ומשה רבנו אומר, מה, הוא כל יכול אלוקים. אם הוא אמר לנו לדבר אל הסלע, מסתמי יצאו מים. מה אומר מורים? מה זה מורים? אומר רשי, מה הוא אומר רשי? מורים, אמר להם מורים, סרבנים, שוטים. ככה מדברים אל עם ישראל, תגיד, זה יפה. ועוד מי אומר את זה? מי אומר את זה? משה רבנו. מורים את מוריהם. אתם תגידו לנו מה להגיד, המורים את המורים. כן. זה מעשה משה רבנו. וירא משה את ידו, ויך את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים, ותשת העדה ובעירה. מה התגובה של הקדוש ברוך הוא על המעשה הזה, שבעצם משה רבנו במקום מה? מה עשה? עיקר. מה התגובה של הקדוש ברוך הוא לדבר הזה? תראו איזו תגובה חריפה. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לידי בני ישראל, לא כן, לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. מה זה עונש כזה, וואי. אתם לא תביאו, אתם לא תביאו, לא מגיע לך לעלות לארץ. מעניין. בסדר או לא בסדר? רש"י אומר, מה? לא, מדבר בלשון רבים.
לא, אני שואל למה הוא הכניס את הארון?
למה מה?
למה הקדוש ברוך הוא הכניס את הארון?
שאל אותו, מה אתה שואל אותי? אני אחראי למציבויים, מסתם, זה ההנהגה. המנהיגות המדינית זה משה רבין והרוחנית. והארון, יש לו את ההנהגה שלו, של הקדושה וכל הדברים.
הוא
ציפה את הארון. מה? כן, הוא אומר לו מפורש. לא, השאלה למה, מה הרעיון בהכנסת הארון?
משה יקע בסדר, לא
הארון. כן, לא משנה. שניהם שניהם היו מנהיגות אחת. מה רש"י אומר? להקדישני. אומר רש"י, שאילו דיברתם אל הסלע, והוציא הייתי מקודש לעיני העדה ואומרים, מה הסלע הזה שאינו מדבר ואינו שומע ואינו צריך לפרנסה, מקיין דיבורו של מקום, קל וחומר אנו, אבל אתם לא הייתם ככה. אז הוא ממש, הדבר הזה הקפיץ לו את ה... אני רוצה להתייחס לדבר הזה. קודם כל להבין, מזה לומדים הרבה מאוד דברים, אבל דבר מאוד יסודי. אפשר לדבר, אפשר גם להרביץ. אפשר גם זה וגם זה. איך אתם רוצים. בעיקר מדובר כאן, כאן מדובר על ציבור, על עם. כן? יש אנשים שמדברים אל העם, או ניקח דוגמה, מחנך. יש מחנכים או הורים שמדברים אל הילדים, נכון? אני לא יודע אם אצלכם בבית זה ככה. אבל יש ילדים שההורים מדברים אליהם בסתירות, במכות. כמו מי? ממי למדו? ממי למדו? משה רבינו. זה טוב או לא טוב? מה עדיף? לדבר או להרביץ? מה אתם אומרים? לדבר? כן, כתוב חוסך שבטו, שונא בנו. אתה צודק. אבל, לא כעס. לא כעס. אם אתה מדבר, ואתה רואה שהילדים בכלל לא שומעים, אתה תתחתן בעזרת עם הילדים. אם הילדים לא שומעים, תעשה את עצמך כועס. אבל אל תכעס באמת. ככה אומר הגאון מווילנה. הגאון מווילנה אומר שאדם רוצה להעניש את ילדיו, לעולם לא יכעס. רק יעשה הצגה שהוא כועס. אבל הוא בעצמו לא כועס. לא יכעס. גם הוא כותב, באבן שלמה זה כתוב. אבל כאן משה רבנו כעס. הכעס הזה זה היה חילול השם גדול מאוד. אם משה רבנו כועס, הוא אומר מי השוטים, המורים, מה יגידו אזובי הקיר? מה אנחנו נגיד בדבר? זאת אומרת, זאת אומרת, ככל שאדם גדול יותר, יצרו גדול יותר. זאת אומרת, הטעויות שלו הן הרבה יותר גדולות, למה? כי זה כמו בגוף האדם, טעות במוח או בלב משפיע על כל המערכת כולה. המנהיג הוא המוח והלב של כל האומה. לכן הוא צריך פרפקט. אסור לו לטעות, כן? אז זה מה שכאן, זה שהוא כל כך חמור הדבר הזה, שהוא עשה את זה לעיני כל בפרסיה, שהוא השם ברבים זה היה הדבר הזה. זה משבר לא קטן הדבר הזה של מי מריבה זה נקרא כל הדבר הזה. אבל בוא ניקח דוגמה מכל אחד מאיתנו. לפעמים יש תלמיד שהוא כמו סלע. מה זה כמו סלע? הוא לא קולט שום דבר. ממש לא קולט. יש כאלה. אתה מדבר אליו בול עץ. לא קולט, לא מבין שום דבר. יש תלמידים כאלה. התלמידים האלה צריך להרביץ להם או לדבר אליהם, מה אתם אומרים? אל תגיד, אני שואל אותך, אתה אומר לי, תלוי, מה תלוי? בוודאי שלדבר אליהם. אם אתה מדבר אליהם, אתה יכול להגיע אל ליבם, אל מוחם. אבל יש הורים ומורים, כשהתלמיד לא לומד, מה קורה? איזה מכות. הם חושבים שבזה הם יתקנו את ה... והתלמיד הזה מתחיל להסתובב בבתי ספר. שאלו אותי למה? כי בכל בית ספר הם חוטפים. ואז במילא הם מסתובבים, לא, כי לא דיברו אליהם, אלא מה? הענישו אותם. היום לא מרביצים, כי זה משרד החינוך לא מרביץ. אבל אנשים כן. מידת הדין בסדר, אבל...
הם צועקים.
מה?
הם צועקים, לא מרביצים.
צועקים?
יש גם אלימות מילולית, אפשר לדבר בצורה מאוד משפילה.
בוודאי, אלימות זה לא רק פיזי. מה, לא ידעת על זה?
עכשיו לא התחדד לי.
מה זה? אלימות מילולית היא הרבה יותר קשה לפעמים מאלימות פיזית. בעניין. אני, יש לנו, היה לנו, בלי הרע, יש לנו, היה לנו 12 ילדים. וילדים קטנים, אחד הדברים הקשים ביותר זה להשכיב אותם לישון. לא רוצים לישון. איך תשכיב אותם? מה עושים במקרה כזה? ואתה צועק עליהם. ולא עוזר. אז עד שאבא בא, מוריד את החגורה, ועומד ככה מול הילדים, אומר, עכשיו, מי שלא הולך לישון כרגע, מה יעשה? יחטוף. הם יודעים שאני צוחק, אבל ההצגה הזאת מספיק. אם כולם מתחילים, כן, אבא, אנחנו בסדר. מתחילים. על פעם אחת, נתתי סתירה, מכה, לא יודע, לאחד הילדים שלי, וואי, וואי, וואי. עד היום הוא אבא לכמה ילדים. הוא אומר לי, אבא, את המכה הזאת שהתרגזת, נתת לי מכה, היא לא ישכח לעולם. לא לטובה. לא לטובה. אסור להתרגז, מתוך רוגז לחנך. אלא אתה רוצה, תעשה הצגות, זה כן. חוסך שבטו, שונא בנו. אבל לא ברוגז, אלא בשכל קר, בשכל ישן. מאחל לכם שתחתנו בעזרת השם, תקימו בתים בישראל, ואף פעם לא להרביץ לילדים מתוך כעס, אלא מתוך מה? מתוך רוגע, אהבה. משניות. פסחים פרק יום. משנה ה. רבן גמליאל אומר, אז זה ליל הסדר, ההגדה שאנחנו נוהגים. רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. ואלו הם, פסח, מצה, ומרור. פסח למה? על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים. מצה על שום שנגלו אבותינו במצרים. מרור על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים. אני רוצה להתייחס לדבר. כל ליל הסדר, או חלק גדול מליל הסדר, זה שחזור יציאת מצרים. שחזור. אבל צריך להם שחזור לפעמים יכול להיות בשתי מדרגות. יש מדרגה שזה היה פעם, זה לא מעניין אותי. מה, זה לא רלוונטי, זה לא שייך אליי. מה זה שייך אליי? פעם היה נסיעת מצרים, פעם היו מרור, היו ניסים. זה אפשרות אחת. ואז זה באמת לא מדבר אליך. זה לא רלוונטי לך. מה זה נוגע אליך? לכן, אנחנו צריכים תמיד לראות את ליל הסדר כהדבר הכי הכי אקטואלי והכי הכי רלוונטי לכל אחד ואחד מאיתנו, לכלל ישראל, ולכל אחד ואחד מאיתנו. לכן נאמר בהמשך המשנה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. חייב. איך עושים את זה? תשאלו אותי. לפני זה לומדים את כל הנושא של יציאת מצרים. ואז אתה מבין לא רק את הפשט, או את החיצוניות, אלא גם את הרעיונות שמסתתרים מאחורי כל ה... אתן לכם דוגמה, מה זה מצרים? מצרים זה מלשון צרות. יש כאן מישהו שיש לו צרות במקרה? למשל, אין לו כסף או משהו. אתם כולכם, אין לכם צרות.
ברוך השם,
מסודרים כולנו. כולם מסודרים.
כן.
ממש מקנא בך. איך עושים את זה? אין אדם שאין לו קשיים. נעזוב את המילה צרות, קשיים. אין אדם בלי קשיים. למה? תשאלו אותי. ככה אלוקים ברא אותנו. שתל אותנו אמנם בגן עדן, אבל יצאנו כבר מגן עדן, ואנחנו כרגע בעולם מורכב של טוב ורע, וככה ואחר, כל מיני דברים. המילה מצרים, המילה מצרים למלשון צר, צרות, או אם נקרא את המילה מצרים, ננתח אותה, את המילה. מם זה מם המקום. מצרים, צר, מקום צר, מקום של צרות. יוד מם זה מלשון רבים. אז הרבה צרות. זה המקום של מצרים. וכל אדם יש לו את המצרים שלו. חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זה ברמה הפרטית, אני אומר. אבל גם ברמה הלאומית אנחנו לא פעם בצרות צרות. אז אנחנו גם חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. רק אני אתן לכם לחדד את הדבר הזה. כתוב בדברה הראשונה בעשרת הדברות, איך אומרים? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. למה האמונה באלוקים היא קשורה ליציאת מצרים? אפשר להגיד, הוצאתיך אנוכי השם כל אשר בראתי את העולם, שמיים וארץ וכל אשר בהם, זה גם רעיון טוב. אז למה אומרים מה יציאת מצרים? אלא ביציאת מצרים כולנו, כל עם ישראל ראה את היכולת של הקדוש ברוך הוא. היכולת היא שאתה מוגבל כבן אדם. אנחנו כבני אדם מוגבלים. ביציאת מצרים אומרים, התערות הדילל הזה נקרא. שהאלוקים מתערב בתוך החיים המורכבים של העבדים האלה במצרים, עם כל הצרות שלהם וכל הדברים האלה, ועושה פוש, פסח, דליגה. ומוציא אותנו בפעם אחת מכל הצרות האלה. האמונה באלוקים, זה לא מספיק להגיד יש אלוקים, אלא להאמין ביכולת של האלוקים לשלוט על כל המערכות, הכלליות, העולמיות, הטבע, הפרט, וכל, וההפך זה ייאוש. כשאדם לפעמים תקוע בצרות שלו, הוא אומר, איך אני אצא מזה? אין לי כוחות לזה. פתאום הוא אומר, אלוקים, אתה כל יכול. הנה, הוצאת את אבותינו ממצרים, תוציא גם אותנו מהצרות שלנו. וזה האמונה. האמונה זה לא רק במציאות האלוקות, שמעלה ולעלה מכל ברכתה וכל מה, אלא ההתערבות של הבורא בתוך החיים, בתוך המציאות שלנו. זה העניין של יציאת מצרים. לא יודע, מישהו היה כאן בבית סוהר, שלא תהיו אף פעם. לא הייתם. לא כדאי לכם, זה מקום נחמד. אז כשנמחיש את הרעיון, תארו לכם שאדם יושב בבית סוהר שנים, ופתאום פותחים לו את הדלת, אומרים, תצא החוצה, אתה חופשי. אני לא מאמין, איך יכול להיות? מי יוציא אותי כאן? זה הרגישה טובה, מה אתם אומרים? מה אומר האסיר הזה? מה הוא אומר? מי יוציא אותי מכאן? לכאורה לא מגיע לי לצאת מכאן. בכל זאת יצאתי משם. אז הוא אומר, מה הוא אומר? אני רואה שהכוחות שלי דלים מלהוציא. אני לא יכול להוציא את עצמי מבית סוהר. ומישהו הוציא אותי מבית סוהר. זה הרגשה של... עוזרים לי, יש סייעת הדשמיה. מישהו עזר לי כאן לצאת מהמצרים האלה, הדברים האלה. אז הדברה הראשונה באמונה באלוקות, האמונה גם ביכולת של האלוקים. אז זה העניין של יציאת מצרים. לכן הוא אומר, חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים. ולא להגיד, טוב, זה היה שם פעם, זה לא נוגע אלינו. נוגע אל כולנו, אל כולנו בכלל ולכל אחד ואחד כפרט. שנאמר, והגעת לבנך ביום ההוא לאמו, בעבור זה עשה השם למי? לי בצאתי ממצרים. הוא לא אומר להם, לי, מי זה לי? לך בעצמך הוא עשה. לפיכך אנחנו חייבים להודות, להעלה, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להעלה ולקלס למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלו. הוציאנו מעבדות לחירות, מהגול לשמחה, מאבל ליום טוב, מאפלה לאור גדול, ומשעבוד לגאולה, ונאמר לפניו, הללויה. ויש כאן עוד נקודה שכדאי להדגיש. אנחנו מחלקים בחיים שלנו את החיים לעבר, הווה ועתיד. זה המציאות שאנחנו חיים אותה. החלוקה הזאת היא חלוקה שהיא כתוצאה מאלה שמשקועים בחיי העולם הזה. אז יש לנו עבר, כל אחד מאיתנו יש לו עבר, כן או לא? כן. טוב או לא טוב?
מעובה.
ככה, ככה. כל אחד לפי משהו. כל אחד מאיתנו יש לו עתיד?
כן.
לפעמים אתה רואה את העתיד שלך, לפעמים אתה לא רואה. כשאני רוצה לדעת אם האדם הוא, יש לו אמונה, שואת, תגיד לי, יש לך עתיד בחיים? אז מי שמחייך, אני אומר, לא. זה סימן שהוא חדור אמונה, אופטימי זה נקרא. ומי שאומר לי, יש לך עתיד, הוא עושה לי פרצוף של תשעה באב. אני אומר, וואלה, בוא למכון מאיר, נעבור שם. אחיה. סביר להם, אחיה. אז יש עתיד, יש ההווה, ההווה תמיד הוא לא קל. הוא מורכב מאוד. בחיים היומיומיים שלנו. אבל יש קומה נוספת. קומה מעל המציאות של החלוקה הזאת. שבעצם העבר, ההווה והעתיד הוא אחד. זה לא דברים נפרדים. מתי אתה זוכה לדבר הזה? שיש לך ראייה רוחנית, לא חיצונית, לא שטחית נאמר. אם אתה רואה את המציאות בצורה, מה זה רוחנית? אתה רואה את המגמה של המציאות. אתה רואה את המגמה של המציאות, שהכל באמת לטובה. את אומרת, גם העבר היה לטובה, גם העתיד בוודאי לטובה, וגם ההווה לטובה, כמו רבי עקיבא כזה. שהוא אומר, כל דוד רחמנה, לטוב דוד, הכל לטובה. סוף טוב, הכל טוב, גם העבר טוב. אז בליל הסדר, האדם צריך להתעלות, להתרומם למדרגה כזאת, שיציאת מצרים זה עכשיו. נכון, זה היה בעבר. אבל זה נוגע לנו, למציאות שלנו. זה לא נוגע למציאות היסטורית שהייתה פעם, שרק כרונולוגיה ויבשה היא לא מדברת אליהם. זה משהו מחייב אדם לומר, לראות את עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים. זה לא כאילו, באמת כולנו יצא ממצרים. בדרגה היותר גבוהה, אנחנו כולנו חיים את העבר ואת העתיד כמקשה אחת, כמציאות אחת. אז זה המדרגה שבליל הסדר אנחנו צריכים להתעלות ולהתרומם אליה. אנחנו באורות. מי רוצה להיות באורות? הרב היה במדרגה כזאת שדיברנו עליה. הוא חי את העתיד, כאילו את העבר, כאילו זה... לא כאילו, זה דבר אחד. פי היי אנחנו, נכון? זה מאמר חשוב מאוד. מישהו פעם ייצר כאן יין, עשה כאן יין? אתמול מי דיבר איתי על מישהו של... כן, מישהו במחלקה לדוברי רוסית, כן. התעניינתי על התלמיד, תלמיד מאוד... אמרו לי שהוא למד באוניברסיטה ברוסיה. הוא למד יין. זה מקצוע. לייצר יין זה מקצוע, זה לא... לא סתם. אז הוא אמר שהוא למד באוניברסיטה. עכשיו, מי שמייצר יין, אני לא מייצר יין. החתן שלי כן. החתן שלי יש לו קרם, הוא גר באיתמר, יש לו קמר, לא שהוא מרוויח מזה, הוא רואה בזה אידאה ליישב את ארץ ישראל. אז הוא מייצר יין, בדיוק עכשיו הוא בצר את את האזור שלו, הוא יצא יין. זה מקצוע. לפעמים הוא מסביר לי איך זה הולך, איך עושים, לוקחים מפה, לוקחים משם, סיב יש מה, זה סיפור מקצוע, מקצוע. לייצר יין. יש סוגים שונים של יין, כמה להוסיף סוכר, לא להוסיף, כן. אוף, מקצוע שם. גם כאן הרב כאילו מייצר יין, בוא נראה מה אומר על ייצור היין. כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, שמרים זה הפסולת. הפסולת שנשאר במיכל או בחבית, או ששמים את הדברים, נשאר, יורד כל הפסולת, זה נקרא שמרים, כן. כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. זאת אומרת, אם אין רשעים, אין יין. העולם בנוי גם לא רק על צדיקים, גם על רשעים. הרי זה עליה אומר ציבור, מה זה ציבור? צדיקים, בינוניים ורשעים. הקטורת, חל בינה זה כנגד הרשעים. אם אין חל בינה, אין קטורת. ארבעת המינים, שם הערבה זה כנגד הרשעים, אם אין ערבה, אין ארבעת המינים. זאת אומרת, רואים שגם הרשעים יש להם תפקיד בעולם, אמרה כך. לא רק לצדיקים, בוא נראה. כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. אבל אני מבקש, אל תקחו את זה ללב ותגיד, טוב, אני מתנדב להיות הרשע. אם כן, אני אתנדב. לא, לא צריך להתנדב לדברים. וכשם שהשמרים מעמידים את היין, משמרים אותו, כך הרצון הגס של הרשעים גורם קיום והעמדה לשפעת החיים כולם. אלה שעוסקים בדברים של החומרניות בעולם התחתון וכל הדברים האלה, תחתון לא מבחינת פשע, אלא גם מבחינת פשע, מבחינת חומר שתקועים בחומרניות. של כל הבינוניים הצדיקים, מעמיד את הבינוניים והצדיקים. וכשהשמרים מתמעטים והיין עומד בלא שמריו, הרי הוא עלול לקלקול וחימוץ. וואה, זה רעיון יפה מאוד. חייבים את הדברים האלה. אם יש באיזושהי חברה שאין לה רשע או משהו כזה, זה בעיה. צריך להמציא את הרשע. על מנת שהחברה לא תהיה נורמטיבית. הגלות דלדלה את כוח החיים של האומה, ושמרינו נתמעטו הרבה מאוד, עד שיש סכנה לקיום החיים של האומה, מחוסר תפיסת חיים מעובה. מעובה, ההפך מעובה זה רוחניות. שלא תהיינו חיים, אדם צריך להיות פרקטי בחיים. הוא לא יכול להיות איזה אסטרונאוט או משהו כזה. ככה האומה, בגלות הייתה רוחנית, לא, הצד הלאומי לא בא לידי ביטוי כמעט. לא הייתה מדינה, לא היה שום דבר. האחוזה במימיות ובאדמה ושקיעתה החומרית. למשל, היום בדור שלנו, הרבה אנשים מתעסקים בחומריות, בכסף, בנדלן, בכל הדברים, ברכוש, בכל הדברים האלה. באופן, זה כאילו, הדור הזה כאילו, אתה מתעסק רק כמעט. בדברים האלה של החומר. אבל צריך את זה, מה לעשות? זה חלק מהחיים שלנו. בגלות לא היה לנו את כל הדבר הזה. הקיום בגולה הוא קיום רסוק, משהו להתרסק. וזה הקיום מדולדל, שהוא חידלון יותר מההוויה. היה אפשר לו להימשך איזה משך זמן, גם בחוסר שמרים כפי ההכרח. אבל לכל זמן, לכל דבר יש זמן, וכבר קשה לכוח, והקיום העצמי תובע את תפקידו, ושיבת ישראל לארצו, בשביל קיומו העצמי, הוא מעורה מוכרח, לא בחירה, אלא מוכרח. זה כמו אישה שיולדת, מגיע צירי לידה, היא לא בוחרת בצירי הלידה. זה בא לה. אותו דבר, הגיע הזמן, עת חנה כבא מועד, הגיע הזמן להקים מדינה, ובמלש אנחנו שקועים בחומריות, וקיומו זה יוצר את שמריו. נושא הרשפה והחוספה של עקבתא דמשיחא, שירגז כל לב לזוכן, כמו שבעטו בכל קודש וכל זה, גם היום יש מציאות כזאת, אלה הם הצדדים האחורים שהקיום הצלול והמשמח והמשמח מתאווה על ידם. וסוף המהלך הוא, מה יהיה בסוף כשמייצרים יין? מישהו לא יצרתי מהם. מה קורה לשמרים? הם שוקעים. הם שוקעים בתחתית החבית. שקוע השמרים בתחתית החבית, ואז החתן שלי אמר, מה אתה עושה? אז שאלתי אותו. הוא שואב את היין הצלול בצינור למיכלים, ובצורה כזאת יש לו יין. והנמחת הכוחות הראשיות בתאום החיים, ואז מתבטל בהם כל תוכנם המחיב והמזעזע. אבל בהמשך יצירתם, שאינם הולכים ביחד עם היין, חיי האומה ורוחם מתעורר, הם מאחרים אותו והלבבות רועשים למראה התסיסה, כמו היום. יש לנו מדינה, יש לנו כלכלה, יש לנו תשתיות, יש לנו הכל. אבל כואב הלב, אתה רואה פתאום חבר'ה, אני יודע, שם אאוט גמור, בסמים, ביין, בבלגנים כאלה. כואב הלב. כואב הלב. כן, הייתי לפני שבועיים, בשבת, באיזה עיר, לא משנה כרגע. פתאום ראיתי איזה בחורצ'יק צעיר, זרוק על הספסל, בשבת. ממש, כאב לי עליהם, התפלץ לי עליהם לראות. הוא אומר, מסומם או משהו כזה, כואב הלב או לא? אז הוא אומר, בזמן שכבר הקמנו את המדינה, אם אותם השמרים האלה, הם, אז זה כבר לא מועיל ליין, זה כבר מקלקל. וינוח הלב וישקוד במכונו רק למראה העתיד. איך אפשר להתגבר על קשיי ההווה? מבט קדימה אל העתיד. ההולך ועוסק מסילתו במפלאות ממדעים, מי ייתן את האור מתאמה, לא אחד, כן? ובסופו של דבר הכל ייראה לטובה. גם הרשעים וכל הדברים האלה ייראה בסוף תהליך של הגאולה, נראה איך הכל היה לטובה.